זמן מודעות עם זוהר.
בואו ניקח רגע, אני מציעה להניח יד אחת, את יד שמאל על בית החזה העליון, יד ימין על הבטן התחתונה. ורק ניקח כמה נשימות טיפה יותר איטיות ורחבות אל מרכז הגוף שלנו. נעצור רגע אחרי השאיפה וננשוף ברכות מהפה. ושוב ניקח שאיפה רחבה אל מרכז הגוף. נעצור רגע וננשוף ברכות. נזמין את ההדרכה הגבוהה שלנו לעזור לנו לייצב את השדה, את הנוכחות שלנו במרחב, כדי שנוכל להיות במצב של פתיחות ובחינה ובהירות, כדי לפגוש את המודעות שמגיעה, לבחון אותה, לדייק אותה עבור עצמנו. אני ככה באמת נושאת התכוונות ותפילה שהמודעות שאני אגיש היום תעזור לנו למפות את עצמנו באופן שאולי יכול טיפה לעזור לנו אל מול האתגרים והמצוקות שאנחנו חווים בזמן הזה. אז אני אתחיל מזה שאנחנו במה שמרגיש כמו זמן קצה, במובן הזה שאני חושבת שהרבה אנשים מבטאים את זה, כשאני כזה מסתכלת על הפייסבוק וגם כשאני מסתכלת על החדשות, על הכותרות ככה, זה נראה שיש איזה משהו שמבעבע ומבעבע ומגיע עוד פעם למין סי כזה, שזה, אני רואה הרבה נבואות מאיימות ותסריטים לא טובים והמון פחד והמון חרדה, ובאמת אירועים שהולכים ומקצינים, ואני חושבת שבלי קשר אפילו לכל אלה, וזה דווקא ממש חשוב לי להנחיח, הגוף שלנו עובר עכשיו משהו, כך שאני במין תחושה או אמונה או ידיעה שאם היינו עוצמים עיניים ולא היינו יודעים שום דבר ממה שקורה סביבנו, ואפילו מטיילים בשדה יפה ופסטורלי, בלי שאנחנו יודעים שום דבר מהדברים ש גורמים לנו לחוות חרדה או תחושת קצה, היינו, הבטן שלנו הייתה עכשיו קצת מקובצת, או היינו מרגישים איזה תעוקה או עייפות. אני יודעת שהרבה מאוד אנשים חווים עכשיו גלים כזה מאוד חזקים של עייפות, ואנחנו מגיבים להרבה מאוד דברים כאן במימד הזה. יש את הדברים שהם כאילו גלויים לנו, ואנחנו יכולים לחבר בינם לבין התחושות הפנימיות שלנו. זאת אומרת, אני רואה משהו קשה בחדשות, או אני שומעת משהו, ואני מחברת אותו, הוא ישר מתחבר לי לחוויה שלי ולתחושה שלי, או שהוא מעורר בי בתחושה שלי את ההסבר ללמה אני מרגישה ככה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו בעצם מסבירים לעצמנו באמצעות המציאות את הרגשות שלנו, או את התחושות שלנו, או את התעוקות שלנו. אנחנו מסבירים לעצמנו באמצעות המחזור החודשי והווסת וההורמונים, אנחנו מסבירים לעצמנו באמצעות תהליכים מדיניים, או חברתיים, או בינלאומיים, או תהליכים אנרגטיים של מולד הלבנה, או מיקום השמש, או אסטרולוגיה. אנחנו בעצם מסבירים לעצמנו למה אני מרגיש ככה, כן? אני מתרגש כי יש לי יום הולדת, או אני עצוב כי איבדתי את מקום העבודה שלי. וככה בעצם המציאות מספקת לנו כל הזמן הסברים ללמה אני מרגישה ככה. וההסברים הם מאוד משכנעים. הקשר שאנחנו מוצאים בין מה שהמציאות מספרת לנו או הסיפורים שלנו מספרים לנו לבין התחושה הוא מאוד מאוד משכנע, עד כדי כך שאנחנו סבורים שעד שלא נשנה את המציאות אנחנו לא נוכל להרגיש משהו אחר. שבמובן מסוים מה שהאמירה הזאת משקפת, יש בה אמת ויש בה תעתוע, משום ש אנחנו בהחלט מגיבים למשהו, אבל הפתרון ללהרגיש יותר טוב הוא לא עובר דרך הפתרון של המציאות. זאת אומרת, אנחנו, כשאני מקובצת או מרווחת או עייפה בלי הסבר של לא ישנתי בלילה, או גם עם הסבר, כן? לא ישנתי בלילה אז אני עייפה. אנחנו למעשה הגוף שלנו, שהוא הכלי תפיסה שלנו והוא הבית של הנשמה שלנו, הגוף שלנו מגיב למשהו. השדה האנרגטי שלנו מגיב לקרינה מפה ואדוות מפה. ואנחנו מנסים למצוא את הקשר בין הדברים. וברגע שאנחנו יוצרים את הקשר, מתבסס לו היגיון. והיגיון זה אחד הדברים שהכי קשה לפרוץ אותם. זאת אומרת, הכי קשה לשים בצד את ההיגיון ולפעול באופן אחר, או לתת הסבר שהוא לא הגיוני, או להסכים להתקיים ללא היגיון. וההיגיון שיוצר את הקשר הזה למעשה יוצר איזושהי התניה או חיבור שמשעבדים אותנו למציאות הזאת. שזה בעצם, המציאות היא לא הדבר שגורם לי את התחושה הזאת, אלא המציאות היא ההסבר שגורם לי את התחושה הזאת, וזה הבדל מאוד מאוד גדול. וזה נושא השידור שלנו, שאני מקווה שאם נצליח להבין אותו, אנחנו נוכל להסתכל על המציאות בעיניים חדשות, ובעצם אולי להבין בעוד אופן מה אנחנו בכלל עושים פה בעולם הזה, והאם יש בכלל תואם בין מערכת הציפיות שלנו מהמקום הזה, לבין מה שהוא באמת. ואם אין תואם, אז יכול להיות שאנחנו משחיתים הרבה מאוד זמן ואנרגיה, לכיוון הלא נכון. עכשיו, אני מביאה פה איזושהי נקודת מבט, והיא אחת מיני רבות אפילו בתוכי. זאת אומרת, כשאני מתמודדת עם אירועי חיי, יש לי נקודות מבט שונות שאני נעה ביניהן, כדי לעזור לי למקם את עצמי ולסדר את עצמי בתוך החוויה שלי. שאני אפילו לא חייבת לקרוא לה המציאות. אוקיי, אז אני מביאה היום איזושהי נקודת מבט שאני מרגישה שלאור כל המידע שזורם היום, וגם בעולם הכאילו הקונסנזוס והמלחמות, וגם בעולם נגיד הרוחני והליקוי שמדברים עליו וכל הדברים האלה, שהם למעשה הסברים ללמה אני מרגישה ככה, שבעצם השער שאני רוצה לפתוח היום זה שההסבר למה אני מרגישה ככה הוא לא הדלת לפתרון של איך אני מרגישה. שכל מה שהמציאות אומרת לי מסביר לי משהו, אבל הוא לא המקור של התחושה שלי. ואם עכשיו אני סבורה שאני מרגישה לא טוב כי יש מלחמה, או כי יש סבל, או כי יש מיתון, כן? או כי אין לי כסף, או כל מיני דברים כאלה. ואני מתחילה לנסות לפתור את המציאות הזאת, ולהרגיש שעד שהמציאות הזאת לא תשתנה, אני לא אוכל להרגיש אחרת. אני למעשה כלואה בתוך מעטפת מאוד מאוד דקה, כמו קרום של תא, שבו אני מסתובבת מסביב לדבר, ועד שאני לא אשנה גישה, אני אשאר בתחושה, במציאות הזאת, או בהבנה הזאת, אופן שבו אני אשנה את התחושה שלי יהיה על ידי תיקון המציאות. משחר הימים האדם מספר ומתמודד עם ליקויי חמה באימה גדולה. כל ליקוי חמה שמגיע מעורר הרבה מאוד חרדות ממיתוסים קדומים שהאור, החושך יבלה את האור וסוף עולם, וזה תמיד איזשהו משחר הימים המאורע הזה מפגיש אדם עם פחד מוות, ולא פחד מוות מקומי, פחד מוות גלובלי, פחד מוות עולמי. תמיד זה מגיע עם נבואות, ותמיד זה ברור, וגם ההיגיון אחר כך ממש בקלות יכול לסדר את זה, שבעקבות או לפני או תוך כדי או אחרי קורים מאורעות מאוד מאוד דרמטיים. והתחושת סכנה או ההישרדות שהיא מיתולוגית, היא לא תחושה של סכנה מקומית או ביולוגית או היסטורית. היא מיתולוגית, היא מאוד מאוד חזקה. אנחנו בהיגיון יודעים שזה בסך הכל צל. ברוחניות או בעולמות התודעה אנחנו מבינים שלדבר הזה יש השפעה. ועדיין האנושות עברה לא מעט ליקויים, והנבואות המיתולוגיות או האימה המיתולוגית לא מתממשת באופן שבו היא מעוררת את החרדה שהיא מעוררת. הליקוי יכול שוב כהיבט של המציאות להסביר לי איזושהי עוצמה שאני פוגשת כרגע. דרך הליקוי אני מבינה שאני פוגשת איזושהי חרדה או איזושהי עוצמה. דרך המלחמה או דרך הסבל של האחר, אני יכולה להבין שאני פוגשת צער. אבל המקור של התחושות שלי הוא לא הדימויים שאני מחברת אותם אליהם. יש לנו כמה נרטיבים שאנחנו מספרים לעצמנו בזמן שאנחנו כלואים בממברנת תא הזה, בקליפת תא, ברירית הזאת שעוטפת את התא, שבו אנחנו מצד אחד חווים משהו, מצד שני אנחנו מקבלים דימוי ואנחנו כלואים בתוך הדימוי ומתגוששים או מסבירים את עצמנו באמצעות הדימוי הזה שאנחנו קוראים לו מציאות. כשאנחנו מתבונדים עם המציאות הזאת, שהיא הרבה פעמים מציאות כאילו לא רצויה, ולא בתואם עם מה שאנחנו חושבים שחיי אדם, צריכים להיות כאן בעולם, אנחנו למעשה עוד יותר מחזקים את הכליאות שלנו. כי בעצם, אני חושבת שרבים מאיתנו מגיעים לפה עם הבנה לא נכונה של המקום אליו הגענו. יש לנו איזושהי פנטזיה. לחיות פה חיי נחת. לעבוד את האדמה, להגשים את הכישרון שלי, להקים משפחה, לאהוב. יש לנו איזה מין מחשבה שכל דבר שאינו בהלימה עם הפסטורליה הזאת של הגשמה עצמית, של הגשמה משפחתית, של אהבה, של חברות, של חמלה, כל דבר שאינו הוא בעצם הפרעה לחיים או תקלה. בחיים או בעולם, שבעולם הזה לא אמורות להיות מלחמות, שבני האדם אמורים לדעת יותר טוב מלהילחם או לחטוא או לפשוע, ושלמעשה מצבים של פשע, מצבים של אלימות, מצבים של אגרסיביות, מצבים של בורות, הם בעצם מצבים שאנחנו אמורים לתקן, כדי להגיע לרגע הזה שבו אנחנו פשוט חיים את החיים הטובים, שהם ידידות, עזרה הדדית, והגשמה ונחת, חיים שאין בהם מחלות, כי כבר הבנו איך להיפטר מהם, חיים שאין בהם מלחמות, כי כבר הבנו שאנחנו לא במחסור. ואני חושבת שלכולנו יש את הפנטזיה הזאת, של איש תחת גפנו ותאנתו וגר זאב עם כבש, ובעצם הגענו לאיזה מצב שאין בו שום מאבק ושום סכנה. והפנטזיה הזאת מאוד מאוד מוזרה אל נוכח המציאות והעולם שהגענו אליו. המחשבה שלא אמורה להיות אגרסיביות ואפשר לפתור הכל בשיח ובהבנה, היא מאוד מאוד מוזרה. אני לא אומרת שהיא לא אפשרית, אבל היא מאוד מוזרה. המחשבה שמשפחה אמורה להיות מקום אוהב ותומך, שבו אנחנו מגדלים באהבה את הצאצאים שלנו, ויש לנו מלא סבלנות לילדים שלנו, וכן, יש לנו המון אמונות, שכשמסתכלים על המציאות, ואפילו על המיתוסים הראשונים של משפחה, אין שום קשר בין הפנטזיות שלנו לבין המקום שאליו הגענו. ויש איזה שלב שאתה צריך לשאול את עצמך, האם אני נותן לפנטזיה שלי להמשיך להוליך אותי שולל ולהיאבק במציאות? או אני רגע פוקח את עיניי ומזהה לאן הגעתי כשהגעתי לכאן? מה זה הכאן הזה? והאם המערכת ציפיות שלי מהמקום הזה היא נכונה? כי יכול להיות שיש פה הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל הם לא מעלימה עם הפנטזיה הזאת של איזה נחת ואושר מתמיד של אהבה וחסד וחמלה. שוב, אני לא אומרת שזה לא אפשרי, אני רק אומרת שהיום אני רוצה להביא רגע נקודת מבט אחרת. כי יכול להיות שאם אני אסתכל רגע על החיים, על העולם הזה, על המימד הזה, אני אראה אריה טורף איילה. וזה מעשה מאוד מאוד חזק ואגרסיבי. והאריה והאיילה האלה מצויים בתוכי. אני תולדה גנטית של כל הזיכרונות חיים הפלנטריים כאן. אבל אפילו אם לא נסתכל על אריה שטורף איילה או נחש שבולע עכבר, ונסתכל על תהליך יצירת חיים חדשים של זרע שנכנס לביצית מיליוני זרעים, במרוץ מטורף להשיג משהו, אנרגיה מטורפת של כוח שצריך לפרוץ את הקליפה של הביצה ולהתחיל להפרות אותה בפלא הזה שאנחנו קוראים לו חיים, אבל זה לא אקט עדין. ולהגיע למקום של פורקן מיני כדי שישפך הזרע הזה, זה לא מעשה עדין. הוא יכול להיות לעשות באהבה, הוא יכול לעשות בחיבה, אבל המערך כוחות שם הוא לא איזה משהו עדין במיוחד. התהליך של גידול חיים חדשים בתוך בטן של אישה הוא לא תהליך עדין, הוא תהליך אגרסיבי. הוא יכול להיות אוהב, הוא יכול לעבור יותר בקלות, והוא גם יכול להיות מאוד מאוד קשוח. עכשיו, המחשבה שאנחנו בני האדם נבדלים מאוד מהטבע הזה, היא גם נכונה, אבל היא דורשת פיתוח. והפיתוח הזה יכול לעשות כל בן אדם בתוך עצמו, לראות את כוחות הטבע שפועלים בו, ולעבוד עם התכוונות, עם התעלות, עם ריסון היצר. אבל זה לא מבטל מיד את היצר בעולם, וזה לא מבטל את היצר באנשים נוספים. עכשיו, יש לנו פה כמה נרטיבים שאנחנו מנסים באמצעותם לסדר את זה. למשל, יש לנו משחר הימים נביאים, והנביאים מנבאים מלא מלא דברים, והנבואות די חוזרות על עצמן. יום אחד זה הנבואה אומרת אסון גדול הולך לקרות, ויום אחר הנבואה אומרת גאולה גדולה הולכת לקרות. הרבה פעמים זה אחרי האסון תגיע הגאולה. לפני השחר הכי חשוך. עכשיו, זאת אמת טבעית. לא צריך להיות נביא כדי לתקשר אותה. ויחד עם זאת, הרבה נביאים והרבה מתקשרים למעשה חוזרים על הנרטיב הזה. של הגרוע מכל והטוב מכל. ושניהם אפשריים ואדם יכול להתעלות עליהם. ואז מה עוד מוסיפים לתוך הקלחת הזאת? את ההיבט המוסרי. תתקן את דרכיך ותהיה אדם מוסרי, ואם החברה כולה תעשה את זה, אז האסון יימנע. ואם היא לא תעשה את זה, אז האסון יגיע. אבל אז גם יש נרטיבים, בגלל שלא האסון מגיע ולא הגאולה מגיעה, אז יש נרטיבים של יש מספיק אנשים שעושים את העבודה הנכונה והם מאזנים את הפלנטה כדי שלא האסון יגיע, אבל זה עוד לא מספיק בשביל הגאולה. אז אני חושבת על כל מיני שירי ערס וסיפורים שבעבר סיפרו לילד לפני השינה, ובהרבה מהם יש הרבה מפלצות וסיפורי אימה, והרבה שירי ערס יש בהם מין מוות, ואבא הלך והוא לא ישוב, ויש מלחמה, אבל שן בני שן. ואני חושבת על הדבר הזה שאנחנו מקיימים פה, שאנחנו מודעים לאימה, ואנחנו אומרים, אוקיי, תירגע, תירגע, הכל יהיה בסדר. עכשיו תלך לישון, בבוקר השמש תזרח. אני גם חושבת על הרבה תקשורים שאני קוראת ב-15-16 שנים האחרונות, שבהם ישויות נעלות באות ואומרות לנו, אנושות יקרה, אהובים, אתם לא לבד, אנחנו מחזיקים לכם את היד, אמנם קשה לכם, אבל אתם יכולים להתגבר, ותכף האור הזה יגיע, ותכף הגאולה הזאת תגיע, וזה רק עוד קצת, ולפעמים הכי קשה, והתבניות מתחלפות, ולכן, ואני קוראת את אותם תקשורים שוב ושוב כבר 16 שנים, ויש אותם גם עוד הרבה קודם כמובן. וגם הם בעיניי הם קצת כמו שיר ערס כזה, של מאוד מאוד קשה אבל יהיה בסדר, של מאוד מאוד קשה אבל אתה יכול ותנוח ותירגע ותיפתח לאור, ובעצם אנחנו לא מקבלים את הקצוות. כן, האנושות בינתיים עוד לא נמחתה, והגאולה הקולקטיבית עוד לא הגיעה. אז אני שואלת את עצמי, מה הנרטיבים האלה משרתים? ובחוויה שלי הם כולם מאוד מרדימים. אז אם תהיה לנו משטרה יותר חזקה, לא יהיו לנו פושעים. אם יהיה לנו צבא יותר חזק, אז לא יפרצו לנו את הגבולות. ואם נהיה יותר מוסריים, אז לא יקרו לנו אסונות. אבל אסונות רודפים אותנו, או לא רודפים אותנו. אירועים מתקיימים כל הזמן. משחר הימים, אנחנו הגענו לפלנטה שיש בה הרי געש, והם מתפרצים. ויש בה הוריקנים, והם נושבים, ויש בה טייפונים, ויש בה שיטפונות, ויש בה בצורות. אנחנו הגענו למקום מאוד מטלטל ומאוד עוצמתי. הוא לא עדין. עכשיו, יכול להיות שאנחנו פה יכולים לעדן אותו בתדר שאנחנו מביאים. אבל זה דורש הרבה מאוד עוצמה. וזה דורש גם אולי איזושהי הבנה אחרת של מה באתי לעשות פה בחיים. כי אני לא באתי, כאילו, המחשבה שרק תניחו לי לחיות את חיי בשקט, מה אני כבר מבקש, זה כמו להיכנס לאולם דיסקו ולרצות להיכנס מתחת השמיכה בשקט ולכת לישון. זה להגיע למקום הלא נכון. את המנוחה הפסטורלית אנחנו יכולים למצוא בבית הקברות, אבל כל עוד אנחנו חיים, אנחנו פוגשים עוצמות. עוצמות של רגש, עוצמות של תשוקה, עוצמות של כאב, עוצמות של שמחה, עוצמות של אנרגיה שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתה, עוצמות של רעב, עוצמות של תאווה. ואם רגע נשים בצד את העניין הזה שהכל יהיה בסדר, או הכל יהיה אסון, או תהיה גאולה, או תהיה קטסטרופה, אם נשים רגע את כל הדבר הזה בצד. המציאות מפגישה אותנו עם אין ספור מצבים. פשוט מצבים. והמצבים האלה או מפרקים אותנו או שהם בונים אותנו. ואם לא היינו מתמסרים להבין את המצבים האלה דרך הדימויים שהמציאות מייצרת, ואז מנסים לעצב מחדש את המציאות, יכול להיות שהיינו מבינים שיש לי פה מצב שאני בונה בו את העוצמה שלי. זה כאילו אם הייתי חירשת ועיוורת ורק חובה, מה הייתי עושה עם כל החוויות האלה? אני לא יודעת על ליקוי, אני לא יודעת על מלחמה. וכן, יכול להיות שברגע זה אריה בא וטורף אותי פיזית, אבל בואו רגע נשים את האפשרות קצה הזאת בצד. היא קורית לפעמים, זה לא שהיא לא קורית. מה אני עושה עם הדבר הזה? הרי אנחנו יכולים במהלך היום לקום עם תחושה מסוימת, ללכת לישון עם תחושה אחרת, והמציאות לא השתנתה. מה עברנו ביום הזה ששינה את התחושה? איך התמודדנו עם תחושת הבוקר? כך שבערב התחושה היא אחרת, גם אם הדבר שהתמודדנו איתו לא בהכרח נפטר. סביר להניח שקיבלנו איזושהי מודעות שעוזרת לנו לאבד את החוויה שלנו, או שפרקנו אנרגיה מהגוף שלנו באופן פיזי. אבל אנחנו עשינו משהו שאפשר איזושהי תנועה. הרעיון שאם יהיה לנו עוד ידע נוכל להימנע ממחלות, שאם יהיה לנו עוד מוסר נוכל להימנע מפשיעה. וגם המצוקה של הפרט שעושה עבודה על עצמו, אבל בעצם עדיין מושפע מהכלל, ואז הוא חייב לכפות על הכלל גם את העבודה הזאת. מה אם היינו חושבים על העולם והמציאות, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו מציאות, כמו לצורך העניין חדר כושר. חדר כושר לבניית עוצמה אישית. אני ניצבת מול חוויה, והעבודה שלי היא לבנות את העוצמה האישית שלי אל מול החוויה הזאת. לפעמים זה להתגושש איתה, לפעמים זה לעצב אותה, אבל בעצם יש לי חוויה. ומה שאני בונה זה תמיד את העוצמה שלי אל נוכח החוויה הזאת. אז יש משהו שמתחיל לפרום אותי, ואז פתאום יש לי איזה טלפון, והוא עושה לי איזה נחץ, והתקשורת לא עברה טוב כי מרקורי בנסיגה, או כי הבן אדם הזה תמיד מפגיש אותי עם הדבר הזה. אוקיי, אז יש לי מצב. האם אני צריכה לפתור את המצב, או שאני בחדר כושר לעוצמה, ומה שאני צריכה זה לבנות את העוצמה הזאת אל מול הפרימה הזאת שהמצב הזה מפגיש אותי איתו. כי כל יום משהו קורה איפשהו, וכל יום מישהו אחר פוגש סוג של משהו איפשהו. והמשהו שאני פוגשת היום שמפרק אותי יעבור מחר למישהו אחר. המלחמות לא נגמרות, הן רק זזות. פעם הן באירלנד, פעם הן בסרביה, פעם הן בדרום אמריקה. הן פשוט זזות ממקום למקום. אז אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו הכל בסדר. אבל מעולם, מעולם לא הכל היה בסדר כאן. וגם אם אנחנו כאילו חווינו כמה שנים שכאילו יותר יציבות, זאת לא יציבות. רעידת אדמה זה לא משהו שנבנה בהכרח ביום. היא מתהווה ומתהווה ורוכשת, וזה שהיא עוד לא התפרצה עליי זה לא אומר שהיא לא שם. המפלצות שהילד פוחד שנמצאות בארון או מתחת למיטה הן בתוך הבטן שלו. זה הכוחות הבלתי מודעים, העוצמתיים, והם מבהילים כשאין לך את העוצמה להתמודד איתם. אז להגיד הכל בסדר, תישן, ועוד רגע יהיה יותר טוב, זה לא פתרון אל מול המפלצות האלה. פתרון אל מול המפלצות האלה זה לפגוש אותן, עכשיו בסדר, לא בכל גיל ולא בכל צורה, אבל יש פה תהליך שעושים. אז כשאני חושבת על המציאות הזאת, אני חושבת עליה כסוג של תפאורה, שעושה היגיון לחוויות או לתחושות שלי, או מסבירה לי למה אין לי כוח יותר ונמאס לי ונשבר לי. זה לא קשור למציאות. משהו בשדה שלי התעייף אל מול העוצמה שנדרשת כדי להחזיק כאן אור. וזה הפלא של המימד הזה. כי כשאתה מבין את זה באופן הזה, המימד הזה הופך להיות כלי שרת בידיך להעצמת האור שלך. והאור מועצם לא על ידי זה שאתה נלחם בחושך. ולא על ידי זה שאתה מפיץ אותו לכל העולם ודורש מכולם להיות באור. האור מועצם על ידי ההתמדה והבנייה העקבית והשיטתית שלו בתוך מציאות לכאורה הרסנית לאור, אבל היא לא הרסנית כי היא למעשה בונה אותו. המימד הזה נועד בין היתר להעצים ישויות של אור. ומה לעשות? זה לא תמיד קורה כשאתה רק מלטף מישהו ואומר לו נומי נומי הכל בסדר, ושם אותו תחת גפנו ותאנתו וכל היום הוא אוכל ענבים. זה לא מה שבונה עוצמה. ולכן יכול להיות שאנחנו שכחנו שהגענו לחדר כושר. ואנחנו לא מבינים למה אנחנו לא מקבלים את המלון הזה או את הפסטורליה הזאת. ואנחנו מתנגדים לחדר כושר במקום להשתמש בו. אנחנו מתנגדים לכל מה שבונה את העוצמה שלנו במקום להשתמש בו. ואז אנחנו כלואים. אנחנו כלואים במעטפת של הדברים, כי אנחנו לא מוכנים לפגוש את העוצמה ללא מעטפת, ללא דימוי. למה? כי זה מפחיד אותנו עד אימה. לחשוב שהחוויות שאני חווה, אין להם היגיון. זה פשוט העוצמה פוגשת אותי, ועכשיו אני בונה את עצמי ניחחה. אני בונה את כושר העמידה שלי, אני בונה, עכשיו יש הרבה כלים, אני יכולה לבנות את העוצמה שלי דרך נשימה, דרך מיקוד, דרך כוונה, דרך הרבה דברים, דרך עשייה ויצירה. אבל כמה פעמים ביום, אוי אני לא אצליח, אין סיכוי, ואנחנו מוותרים לעצמנו. ואז אנחנו מסבירים למה ויתרנו לעצמנו, ואז אנחנו גם לפעמים אומרים, טוב, אין טעם, גם ככה שום דבר לא ישתנה בשביל מה שאני אשקיע. אבל אנחנו לא משקיעים כדי לשנות את המציאות. המציאות בהחלט לא חייבת להשתנות, כי היא משרתת את האפשרות שלנו לבנות עוצמה. עכשיו, קורה משהו די פלאי כשאתה בונה את העוצמה הזאת. כי אז גם המציאות פחות מגדירה אותך, אתה פחות מתחזק אותה על ידי הלחימה שלך, ההתייאשות שלך, על ידי המערכת יחסים שלה איתך, ואז המציאות הזאת גם יכולה ממש להתחלף. זה כאילו להסכים להוריד את השמות מדברים. לא לתת לזה שם. אז אם אני רגע הולכת להרי פוטר, נכון? אז הוא כל הזמן אומר וולדמורט, כי הוא לא מבין שלא אומרים את השם שלו, זה שאין לומר את שמו. עכשיו, ברגע שאתה נותן למשהו שם, אתה נותן לו צורה, אתה בעצם ממחיש אותו, מגשים אותו, בצורה הרבה יותר ברורה, מצד אחד יותר קל לך להתמודד איתו, כי יש לו שם ויש לו גבול, ומצד שני אתה יכול לשכוח שהדבר הזה הוא רק ייצוג של משהו. ואז אתה כבר שוכח שהוא ייצוג וזה כבר נהיה אישי, אתה נעול על הדבר הזה. לחרוץ את גורלו, להתגבר עליו. אז מצד אחד לתת שם לדברים וצורה עוזר לנו להבין את עצמנו ואת העולם. ומצד שני, אם אנחנו נצמדים לשמות ולצורות, אנחנו כלואים בתוך עולם של ייצוגים שאינו למעשה המהות או האמת של הסיטואציה. והאמת של הסיטואציה היא שיש מלא מצבים, הדבר הזה חש אותם, הוא מגיב אליהם, וזה מעולם לא היה התפקיד שלנו לשנות את המציאות. המציאות עשויה להשתנות. כשאני אמחק ממנה את הפנים שנתתי לה, על ידי זה שאני אבין שאני עכשיו מתמודדת עם מצב, וההתמודדות שלי היא בניית העוצמה שלי אל נוכח המצב. אז כל פעם שקורה מצב לא רצוי לי, אני מתחילה להתלונן ולקטר ולסנור ולהפגין ולכעוס או להתייאש או להתפרק לתוך צער, תחושה של אוזלת יד. המצב מפגיש אותי עם עצמי. עכשיו, המצב הזה הוא לא אישי, והמצב הזה הוא עוד רגע גם מתחלף במצב אחר. ומה הסיפורים האלה אומרים? השירי ערס האלה, הנבואות האלה, התקשורים האלה. הכל בסדר, עוד מעט יהיה טוב. או הכל ממש ממש גרוע, ותכף יהיה אסון. אבל עוד יש סיכוי ובואו נעשה איזו השתדלות ונקריב קורבן. ההשתעבדות לנרטיבים האלה היא כל כך עמוקה והיא מרדימה אותנו, כי היא גורמת לנו לשכוח שזה חדר כושר. אנחנו פשוט מחכים שהכל כבר יסתדר ונוכל פשוט לחיות את החיים שלנו. אבל אין דבר כזה פשוט לחיות את החיים שלך, כי זה לא פשוט לחיות. ואין דבר כזה הכל יסתדר, כי אנחנו נמצאים במימד שהתנועה בו כל הזמן מגדירה את עצמה מחדש ואותנו. ואם כבר אנחנו ממש חנוקים ממה שאנחנו מכירים, זה כי אנחנו יותר מדי זמן בנרטיבים האלה. ונשחקנו מהסיפור הזה, אבל אנחנו עדיין מעדיפים אותו מאשר פשוט לפגוש את המפלצת בבטן, שהיא לא מפלצת, היא עוצמה. עכשיו, את העוצמה שלנו אנחנו בונים בהדרגתיות, ויש דברים שיכולים לפרק את העוצמה שלנו. וזה בסדר שלפעמים היא מתפרקת, אבל צריך להבין שיש לנו את האפשרות לבנות אותה, ושאולי זה מה שעושים פה. אז להיות הורה זה דורש מלא עוצמה. זה מפגיש עם מלא מלא גם חרדות וגם פלאים. ולהיות הורה שקול זה דורש עוד עוצמה. וזה גם מפגיש עם הרבה חרדות וקשיים וכאבים, אבל גם עם פלאים אחרים. והאמת הפשוטה היא זה שמתים פה. זה מה שקורה במימד הזה, יש את מי שמת ויש את מי שמתמודד עם האובדן, וגם הוא באיזשהו שלב מת, ויש את מי שמתמודד עם האובדן שלו. זה חלק ממה שעושים פה. אז אנחנו בעצם מתחילים להגיד, אוקיי, ככה זה בסדר למות, כאילו בזקנה, בסביבה טובה, אבל ככה לא, אם זה ילד צעיר ממחלה ממאירה, או אם זה ממלחמה של בין בני אדם, אבל הרבה מאוד בני אדם עוד חלשים אל מול הטבע שהם מהדהדים. אז הם נלחמים. אז צבא נמלים אחד תוקף צבא נמלים אחר, וזה אכזרי, וחלק מתות וחלק הכן מת, ויש את אלה שמשתלטות. וזאת שכבה שהיא עוד פעילה פה בפלנטה, במציאות שאנחנו הגענו אליה. וכן, השכבה הזאת עשויה להתפרק יום אחד. אבל לא כי נגיד, אוקיי, אתם הנמלים האלה רק פה, ואתם הנמלים האלה רק פה. היא תתפרק כשנבין שאין לנו, שהאויב, שהמצב הזה של אויב הוא מצב של פרשנות, הוא מצב לא אישי, ואנחנו נותנים לו שמות, ואני ממש כזה מרגישה לא נוח לומר את המילים האלה אל נוכח המלחמה שמתנהלת עכשיו. אז בואו לא נסיק או נקיש משדה אחד של מודעות לשדה אחר באופן ישיר. אני מביאה פה איזשהו מערך הסתכלות. כי בסופו של דבר האדם עומד אל מול מצב. ובתוך המצב הזה הוא יכול לתפוס את זה כאויב ואת זה כבן ברית. ואת זה כניטרלי ואת זה כחורש רעה ואת זה כרוצה בטובתו. אבל אלה ייצוגים למצב. ואז אל נוכח המצב, מה הוא עושה? איך הוא אוסף את עצמו או מתפרק? איזה אנרגיה, באיזה מבנה אנרגטי הוא משתמש? ברגע שזה אל מול המציאות ולא אל מול המצב האנרגטי, אני למעשה כבר עובדת עם אפקט משנה ולא עם המקור. יכול להיות שאני נמצאת עכשיו בסיטואציה בלתי נסבלת, אמיתי, הכי נורא שיש. אני במתקן כושר קשה, כמעט קשה עד אכזרי. מה אני עושה שם? איך אני בונה את העוצמה שלי שם? האם יש לי מסוגלות לבנות את העוצמה שלי? כל מי שנמצא פה בפלנטה יש לו את המסוגלות הזאת, אבל לא בהכרח את המודעות הזאת. פלנטה, המצב תודעתי החברתי האנושי שלנו היום מעודד קורבנות. הוא מעודד אנשים לתפוס את עצמם כקורבנות. תנועות לכאורה של מודעות, של כאילו לתת פה לקורבן ולראות את החלש, כן? שהם כאילו לכאורה מצב של מודעות חברתית, הם למעשה תנועות שמחלישות מאוד את רוח האדם. לא כי אי אפשר להכיר בעבלה שנעשתה למישהו, או באתגר שהוא התמודד איתו, משום שהעמדה של קורבנות מחלישה את האנרגיה של הבן אדם. היא לא בונה עוצמה. ואז אם אני חוזרת לשידור שעשיתי לפני כמה שבועות, אולי 6 שבועות, על המלחמה, ועל זה שמישהו תמיד ניזון מהאנרגיה שלנו, כשאנחנו מאמינים למציאות, כשאנחנו מתפרקים או מנסים לשנות אותה או מתנגדים לה או מנהלים מולה מערכת יחסים, אנחנו מפיקים מתוכנו אנרגיה. והאנרגיה הזאת מזינה משהו. והדבר שהיא מזינה הוא לא בהכרח לטובתנו. יש מי שניזון מכל צורת אנרגיה, כמו שאנחנו ניזונים מהשמש, מהעשב, מהפירות. יש מי שניזון מאיתנו. אז כשאנחנו פולטים מרירות, מישהו בולע את זה בהנאה רבה. הסוג ישות הזאת. עכשיו בוא נשאל את עצמנו, אם אנחנו רוצים לגדל פה ישויות שניזונות ממרירות, ואיזה מין ישות זאת, ואיך היא נראית. אני זוכרת שכשהבת שלי הייתה בת שבע, היה לה איזה חלום קצת מפחיד על מכשפה בשם מולינה, שמאוד הבהיל אותה. והיא הייתה כזה בהרבה פחדים, והתחלנו לדבר על מולינה. והיא תיארה לי אותה, ודיברנו עליה, ואמרתי לה, את יודעת, בכל פעם שאת נבלת ממולינה, האנרגיה של הבעלה שלך היא כמו ארוחה בשבילה. אז כאילו, כשאת פוחדת ממנה, היא כאילו מקבלת מזון, והיא אוכלת, וככה היא שבעה. ואז עשינו איזה, כאילו היא לא הכי אהבה את המשחק הזה, אבל לא נורא. מדי פעם הייתי כזה מבהילה אותה, ואז כזה הייתי אומרת, מולינה עכשיו כל כך מרוצה, היא קיבלה ארוחה משובחת. וזה נמשך יומיים שלושה, שככה הייתי מבהילה אותה רגע או כזה, והייתי אומרת לה את זה. והתחילה לקלוט את הרעיון הזה, ובאיזשהו שלב דיברנו על מולינה, והיא אמרה, אבל מה אני אעשה? כאילו אני קצת דואגת לה, שאם אני אפסיק לפחד ממנה לא יהיה לה אוכל, ואז כאילו היא תהיה רעבה, היא תהיה מסכנה, מה היא תמות? אז אמרתי לה שביום שמישהו אחד מפסיק להאכיל אותה, מישהו אחר מתחיל להאכיל אותה. וזה איכשהו סידר לה את זה, והיא התגברה על הפחד שלה ממולינה. כי מולינה, יש לה תפקיד. יש לה תפקיד להפגיש את הבן אדם עם הפחד שלו. ומאחר והיא עושה את תפקידה נאמנה, אז היא גם אמורה לקבל שכר, ואמורה לקבל ארוחת שינה. למה לא? זה התפקיד שלה. זה המהות שלה בתוך המצב. ולא צריך להכחיד אותה. אבל זה לא אומר שאני חייבת להמשיך להאכיל אותה. ויכול להיות שיום אחד התחלף לה התפקיד. כי הנה, גם הבת שלי באיזשהו שלב כבר לא תפסה אותה כאויבת מבהילה. אז יכול להיות שבכלל מולינה הפכה להיות משהו אחר? זה לא שהמציאות או הדימויים שאנחנו מקבלים לא יכולים להשתנות. אבל הם לא משתנים מתוך זה שאנחנו מנסים לשנות אותם. או מתוך זה שאנחנו נחכה שהם ישתנו, אבל בינתיים נסתכל עליהם בזכוכית מגדלת, באימה או בתקווה או בתפילה. יש משהו במציאות שהוא מרגיע. כי אף על פי שיכולה להיות מאוד אכזרית וקשה, יש לה איזשהו טבע. ואנחנו חושבים שאם נעשה את כל הפעולות הנכונות, הטבע הזה לא יפגע בנו. אבל הטבע הוא אגרסיבי. וגם מה זה יפגע בנו? יפריע לשגרת חיינו הפסטורלית אליה אנחנו מצפים, וכל פעם משהו אחר מחריד אותנו מתוכה? אני חושבת על משפחה, שזה כאילו דבר ממש מיוחד ומקסים. ויכולה להיות בה הרבה אהבה. וגם בתוך המשפחות המאושרות, אלה שבנויות טוב ויש בהם כבוד הדדי, כמה בלגן יש בהם. וכמה כל פרט ופרט במשפחות האלה עוברים תהפוכות ותקופות קשות. ומחלות ותאונות. כן, אני אפילו לא מדברת על קנאת אחים או התעללות הורים או משהו כזה. וכשמישהו במשפחה עובר את זה, כל המשפחה מרגישה את זה, וזה מעורר חרדה. זה נורא נורא קשה להיות בקשר עם אנשים אחרים. זה נורא נורא מבהיל, כי יכול בכל רגע לקרות להם משהו. אנחנו כאילו מסתכלים על החיים האלה כמו במין סרט תפילה ואימה, תקווה וחרדה. ורק מחכים שהדבר הזה יעבור וכבר כולנו נהיה בתדר של האהבה והאור והחסד והחמלה. אבל אנחנו מחכים לזה במקום הלא נכון. כי לא הגענו לפלנטה של האור, החסד, החמלה והאהבה. הגענו לפלנטה שפועלים בה כוחות, כוחות טבע. והכוחות האלה נמצאים בתוכנו ואנחנו מהדהדים אותם, וכן, יש בנו אלוהות. והאלוהות יכולה להדריך אותנו להתחבר לעוצמה שלנו. יש איכויות פלא במימד הזה, שזה כמו במשחק כזה, מחשב שאתה יכול ללכת כשיש לך מספיק נקודות, ולרכוש מין תוסף שעוזר לך. אז כשיש לך מספיק עוצמה, כי נשמת רגע ולא התפרקת, אז אופ, פתאום אתה יכול להבין שאתה יכול להתחבר לאלוהות, והיא נותנת לך כוחות. או אתה יכול להתחבר לאיזושהי מודעות, והיא נותנת לך כוחות. וזה לא עניין של זה, החיים, כאילו אני לא מדברת על זה שהחיים הם משחק. והם גם לא חדר כושר, כן? אלה דימויים. אבל במובן הזה של מה מערכת הציפיות שלי מהמקום הזה? והאם היא תואמת למקום? לאן בעצם הגעתי? ומי מרוויח מהנבואות האלה? מי מרוויח מהשירי ערס האלה? מי מרוויח מהפסטורליות האלה שהן משכנעות אותי שיכולה להיות הזוגיות המושלמת, או המשפחה המושלמת, או החיים המושלמים, או אם לא המושלמים, אז הנעימים? החיים הם גם נעימים לרגעים. יש רגעים שהחדר כושר קובע לנו מנוחה או הטענה, אבל זה רגעים. אז רגע אחד אתה מרגיש נפלא, ורגע אחרי זה אתה פוגש דבר קשה. ואם אנחנו לא נאחזים בדימוי, אז תוך רגע זה יכול גם להתחלף במשהו אחר, אבל אנחנו נאחזים בדימוי. ובמקום להבין שקשה לי עם הפרידה מהבן זוג, כי אני עכשיו פוגשת מצב של פרידה, אני מתחילה לחשוב שקשה לי עם הפרידה של הבן זוג הזה. שבעצם זה, במקום להבין שקשה לי עם מצב של פרידה, אני חושבת שקשה לי עם הפרידה ממנו, או מאיך שהפרידה הזאת קרתה. ואז אני מתחילה לנהל מערכת יחסים של פרידה מהבן אדם שאני נפרדת ממנו. במקום להבין שמה שאני צריכה לנהל זה מערכת יחסים עם האיכות של פרידה. כמה אני נאחזת במציאות כדי לא לפגוש את החוויה שיש לי. כמה המציאות היא כמו מפלט מפני החוויה הערומה. וכשהמציאות הופכת להיות מפלט מהחוויה הערומה, היא מהר מאוד הופכת להיות כלא. כי אני כלואה במקום, לא כי יש עליו סורגים, אלא כי אני לא יכולה להכיל את המפגש עם החוויה עצמה כמו שהיא. האם זה באמת משנה איך מישהו מת? אני לא אומרת שלא. אבל בשביל מישהו שמתמודד עם אובדן, האם זה באמת משנה איך זה קרה? יכול להיות שכן. אבל גם אם זה קרה בצורה הזאת, זה מפגיש אותי עם מתקן כושר אחד, ואם זה קרה בצורה הזאת, זה מפגיש אותי עם מתקן כושר אחר. וברור שהרבה הרבה יותר קל להיפרד מבן אדם שחי חיים טובים ומת בכזה שקט, הלך לעולמו. וכשזה מגיע באלימות או התעללות, מאוד קשה לנו להכיל את זה, זה חדר כושר הרבה יותר קשוח. וכשאני אומרת להכיל את זה, זה לא לקבל את זה שזה בסדר שככה זה קרה, זה פשוט אומר לקבל את זה שזה קרה, ולעבוד עם הכוחות שזה מפגיש אותי, ולבנות את העוצמה שלי מול זה. אני שוב חושבת על כל השירי ערס האלה שיש בהם, שאתה משקיף את הילד לישון עם סיפורים על מישהו שיצא לים ולא חזר. זה חוויה מיתולוגית שיש לנו, זה קוד מיתולוגי. נשת על כל הנבואות האלה שאם תהיו טובים, אז אולי יש סיכוי שברגע האחרון זה יתהפך, ואז כשהאסון הכי גדול לא קרה, זה כי אולי מספיק אנשים היו טובים. נשת על הסיפורים האלה שאומרים, עוד רגע זה יהיה בסדר, תחזיקו מעמד, תתעלו, תעשו את העבודה. עכשיו, זה בסדר, לפעמים הסיפורים האלה נותנים לנו עוצמה. אבל אני נהייתי מאוד חשדנית בכל סיפור שהמוח שלי מייצר. אז הייתה לי שיחת טלפון לא נעימה, ועכשיו יש לי מין חרדה כזאת, והיא נעימות בגוף, ורק בא לי להיפטר מזה. אז מה, אז אני צריכה כזה לנער מעצמי את השיחת טלפון? אני צריכה להתמודד עם הבן אדם שדיברתי איתו בטלפון? אני צריכה מהר מהר לפתור את המציאות ולתת חיבוק ולראות שהכל בסדר ושום דבר נורא לא קרה? או שאני יכולה לפגוש רגע את החוויה הזאת ולהגיד, רגע, החוויה הזאת מפרקת את העוצמה שלי, זה בכלל לא משנה. כדאי שתהיה לי את העוצמה גם אם לא התחבקתי עכשיו והשלמתי והכל נהיה בסדר. כי אז באמת אני תלויה בזה שגם הוא ירצה לחבק אותי בחזרה והסכים לפתור איתי את הדברים, ולא תמיד יש לנו את הדיאלוג הזה עם כל אחד. אנחנו נמצאים כרגע בימי סף, בימי קצה, הליקוי שמגיע, כאילו מסביר לנו את זה. זה כמו ייצוג שמסביר, יש פה משהו מאוד חזק שמטלטל את העולם של הבן אדם, כי השדה שלנו מגיב אליו, אבל זה לא הליקוי. הליקוי הוא ייצוג. וזה כמו גלים, אני מרגישה שבחודשים האחרונים זה כמו גלים, יש איזה רגע כזה שכאילו אפשר להרגיש את החרדה הקולקטיבית נבנית, ואז זה רגע קצת נרגע ומתייצב, ואז עוד פעם גל, ואז עוד פעם, וזה כאילו כל פעם גם מתיישר על משהו לכאורה יותר גרוע במציאות. כי המציאות שלנו ניזונה כרגע מהמון המון חרדה, והמון המון שליטה. כי כולנו עם זכוכית מגדלת על הדבר הזה בטוחים, שהעבודה שלנו היא לוודא שהדבר הזה מסתדר לפני שאנחנו יכולים להמשיך הלאה, ובינתיים אנחנו ממשיכים לחיות. יש רגעים שאנחנו מחייכים ומחבקים. אבל יחסי הכוחות צריכים להשתנות, המציאות צריכה להיות קטנה ואנחנו צריכים להיות עוצמתיים. וזה מה שיגדיר אותה מחדש. וזה גם אולי מה שיתחיל לייצר דימויים אחרים, אבל אני לא אומרת את זה כהבטחה, לא כמו נביא שאומר, תתנהג טוב, אז אולי תקבל מציאות חדשה. אני יודעת שבכל רגע, הבלתי צפוי יכול לקרות. ושאין קשר בין הדברים. ושהדברים שקורים לי, שוב, אני שמה היום לחלוטין בצד את כל הנרטיבים של קרמה, שאני לא מבטלת אותם. בכלל, אבל אמרתי, אני מביאה היום נקודת מבט אחרת. אין קשר בין כלום לכלום. יש את הרגע הזה, יש את החוויה שהוא מפגיש אותי, יש את המצב, יש את החוויה. זה בעצם קודם כל חוויה ואז מצב שמסביר לי את החוויה. ומה יוצא מתוכי באותו רגע? את מה הוא מזין? והאם העוצמה שלי גדלה או מתפרקת? זהו, זה כל הסיפור. והמחשבה שיהיה איזה רגע שזה ייגמר, כן, אנחנו נמות, והאמת היא שאין לה אף אחד מושג מה קורה כשמתים, כי גם זה לא בהכרח סוף. אני מרגישה שלהסתכל על הדברים ככה דורש מידה מסוימת של פיקחון ופרידה. אני מרגישה לפחות, בשבילי זה פיקחון, זה להפסיק לחכות שמשהו ישתנה. זה להפסיק להאמין שמשהו ישתנה. וזה בעצם להפסיק לתת למציאות להוליך אותי ככה, עם האף קדימה. וזה להתייצב אל מול הדבר הזה שנקרא מציאות, ולהחזיר אותו לפרופורציה המתאימה שלו. וזה לא אומר שיהיה איזה רגע שהכל יהיה טוב, זה רק אומר שאני בונה את העוצמה שלי, והעוצמה נבנית בהרבה דרכים. לפעמים על ידי דברים שהם קשים לי, ולפעמים על ידי דברים שנותנים לי השראה, וכל הדברים הם שווי ערך בפוטנציאל שלהם לבנות עוצמה בתוכי. וכל סיפור שאני מספרת לעצמי מסביר לי למה אני בונה או לא בונה עוצמה כרגע. את מה אני מצדיקה. ורוב הסיפורים הם סיפורי הצדקה, הם סיפורי הסבר, זה מה שהסיפור עושה, הוא מסביר משהו. כמה אני מוכנה לפגוש את הדברים בלי הסבר. אם אין הסבר ואין הצדקה, גם אין שיפוט. אין למציאות על מה להתאפס. אז אנחנו עשויים למצוא את עצמנו במקום אחר, בתדר אחר, במבנה אחר, שאולי הוא לא כוחות הטבע, טורף נטרף, אולי, ואני לא אומרת את זה כהבטחה, כי אין לי מושג. הצורה הזאת של הסתכלות היא צורה שאני מתקיימת מתוכה לא מעט שנים. לפעמים היא בחזית, לפעמים היא ברקע, ויש לי צורות הסתכלות אחרות. אני נע בנקודות מבט ואני מרשה לעצמי להחליף אותן, בהתאם למה משרת את בניית העוצמה שלי כרגע. לפעמים סיפור טוב מאוד עוזר לי. אבל אני מודה שבחצי שנה האחרונה אף סיפור לא הצליח לשכנע אותי בשום דרך. ולכן אני נשארת יותר ויותר עם הרגע הזה, ורמת האור או התדר שאני שומרת עליו, או לא שומרת, מנחיכה בתוכו. שעייפתי מהבטחות. אני לא מוכנה לקבל אף הבטחה, לא ממלאך ולא מחוצן וגם לא מאלוהים. כל השפה הזאת של הבטחות, של תחזיקי מעמד, זה יסתדר, או הכל לטובה, או את עושה דבר חשוב, שום הסבר לא מצליח לשכנע אותי. שום דבר בעיניי לא באמת מרגיש חשוב. לשום דבר באמת אין הצדקה. אין לי מושג מה יביא העתיד. אבל כרגע, ברגע הזה, מה אני עושה עם העוצמה שלי? אני מפרקת אותה על חוסר תכלית ואין טעם, או אני מקרינה אותה ואני בונה אותה. ואני לא אומרת שיש תכלית לבניית עוצמה. זה גם סיפור שאני מספרת. אבל זה כרגע סיפור או מבנה שהוא פחות אישי. ובחוויה שלי הוא נותן לי איזשהו הדהוד של אמת. אז אני חולקת איתכם את המודעות שאני עובדת איתה עם עצמי, וכמובן שיש בה כשלים ופגמים, היא לא האמת כולה. אנחנו כמו כדור מלא מלא זוויות קטנות כאלה, כל זווית מראה כזאת נותנת איזשהו הדהוד, ואתם מוזמנים לראות מה זה עושה לכם להתבונן ברעיון הזה, להסתכל רגע על המציאות דרך השפה הזאת, ולהחליט אם זה מתאים לכם להתנסות בזה, להדהד את זה מעט, או למצוא את המודעות שתומכת בכם בזמן הזה. אלה בהחלט ימים שבהם השדה שלנו פוגש כוחות לא פשוטים, שמציפים המון המון תכנים לא מודעים, או לא יודעת אם הם לא מודעים, אבל תכנים מהתת מודע. תת מודע הוא לא בהכרח לא מודע דרך אגב, אנחנו די מודעים למה שיש לנו בתת מודע, אבל יש איזה מין תקופות כאלה שמנערים את האקווריום וכל החומרים מלמטה עולים, ואני חווה את זה מאוד חזק בזמן הזה, גם בחלומות. וכשהדברים האלה עולים, אנחנו מסתכלים עליהם במודעות, יש לנו את האפשרות לחירות מדפוסים וממבנים שכבר הפכו ממציאות משרתת לקולט, מייצוג שנותן לי מוחשיות שאני יכולה לעבוד איתו, כמו מולינה המחשפה, לכלא שאני כבר כלואה בתוך השגרתיות והטבע שלו והמחזוריות שלו. נראה לי שכבר ממש הערכתי, אז אני אסיים. ו... אני כן אומר שאלה ימים של התפרצות, של הרבה כוחות ועוצמות, ושאני כן מרגישה שיש להם את הפוטנציאל להוציא מאיתנו הרבה מאוד אור, כמו שיש בהם את הפוטנציאל להוציא מאיתנו דברים אחרים. אז תודה רבה רבה על ההקשבה והנוכחות והיכולת ללכת ביחד את המסע הזה, ואני מקווה לעלות שוב עם עוד מודעות בקרוב. אני רוצה לשתף אתכם שיש לנו אתר חדש לבית הספר ואתם מוזמנים להיכנס אליו. האתר הזה בנוי קצת כמו כוורת כי אני משתמשת הרבה בתדר של הדבורים, וזה גם הזדמנות לומר שהולך להיות פה סופש לימוד של גידול דבורים בבית ספר, אם זה מעניין מישהו. כל הפרטים באתר, וגם לשתף אתכם שביום שישי יש סדנה. סדנה של יום להעצמה עצמית, ובדיוק ההתחברות למקומות האלה של פריצת עוצמה יציבה. הסדנה מתקיימת במושב בני ציון בסטודיו יוגה הום, והיא גם תועבר באופן מקוון, אז אפשר כאילו להשתתף באופן מקוון או להגיע. וזהו, אני באמת שולחת ברכה ואהבה שנוכל לפגוש את הטוב בתוכנו גם בימים האלה. המשך ערב טוב.